רבי יוחנן, משום רבי יוסי. מניין שאין מרצים על האדם בשעת כעסו, תכתיב, פנה אליך ואני אפרט אליך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואני אחלך. ומי יקרית חכמי דקות שבריחו? אין. נתניה ואל זוהם בכל יום. וכמה זה עמו רגע? וכמה הרגע? אחד מחמשת רבו הוא 8,888 בשעה, וזו יהיה רגע. ואין כל בריאה יכולה לכוון אותה שעה, חוץ מבלעם הרשע. הכתיב בי, ויודע דעת עליון. אשת דעת בהמתו לא אבי ידע, דעת עליון אבי ידע, אלא מלמד שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס. והיינו דאמר לו הנביא לישראל, עמי זכורנם היעץ. מה יעץ בלק מלך מואב? מה למען שתקות השם? אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי מי בלעם הרשע. שאלמלא כעסתי, ונשתאר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. ואני דקה אמר לבלעם, לבלק, מה יקוב לו כבועל, מה יזום לזעם השם. מלמד שכל אותם ימים לא זעם. וכמה זעמו רגע? וכמה רגע? אמר רבי אבין, ויתאמר רבי אבין, הרגע כמימרי. ומנהלן דרגע רתח שנאמר, כי רגע, באפו, חיים ברצונו. ובהיתם המאחה, חנבי כמעט רגע עד יעבור זעם. בהמשך הגמרא מקשרת את זה לפי רבי מאיר, לעניין של עבודה זרה. דברים שבלעם הרשע היה יכול לכוון את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. כי בעצם הגמרא רוצה לומר, זה מה שהוא ידע. ידע דעת עליון, זה לא הכוונה שהוא ידע באמת את כל הדברים לשלמות. אלא הוא ידע לכוון את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. זה מה שהוא ידע. נכון? זה הדעת עליון שהוא ידע. אז באמת, באופן פשוט, אפשר לחבר את זה באמת ליכולות שלו בתור קוסם, בתור מחשף, שהוא יודע לתפוס את הרגע של הכעס ולהוציא מזה איזושהי קללה. כי אלה תשתשר, תברך מבורך, ואשר תאור יואר, ברור. לפי זה באמת אולי יותר, העיקר זה התאור יואר, כן. תברך מבורך, אני אגיד קצת בחריפות, כי אולי היה לו גם כוח כזה, אבל שנגיד היה מלחמה, אז הוא קילל צד אחד שיפסיד, אם אלה זה כאילו ברכה לצד המנצח. כאילו לא שהיה לו כוח ברכה חיובי, בעיקר היה לו כוח כללה, אבל ממילא זה בעולם של, התנגשויות ומלחמות, אז זה יוצא סוג של ברכה. כאילו תומך בצד אחד ונגד הצד השני, אז יוצא שדבריו מתקיימים. אז כאילו באופן פשוט אפשר לייחס את זה לקוסמות שלו, ליכולת הכישוף שלו. אבל באמת, מה שנראה פה באמת בדברי הרב, שזה אולי משהו יותר עמוק. כי הרי יש הרי מקור אחר, נזכיר בעל פה, אפשר להביא שכתוב שלא קם נביא כמשה בישראל, אבל באומות העולם קם, ומנו בלעם. אז כן משמע שהיה לו, כן השגה גדולה. איזושהי השוואה למשה. וגם מדרש מופלא כזה, שהמהר"ל מביא אותו לתפארת ישראל. אני חושב שבפרק א', שיש כאילו כמה דברים משה יותר מבלעם, כמה דברים שלבלעם יש עדיפות ממשה. אנחנו פעם הבאנו את זה. אבל רואים שכאילו יש לו השגות גדולות. לא שיש לו איזה, כאילו פטנט כזה לתפוס את הכעס. זה משהו יותר מזה. אז באמת, אפשר לומר שיש פה משהו יותר עמוק. באמת הוא תופס את כל המציאות דרך הרגע הזה של הכעס. לכן הוא גם מצליח אולי לעשות, לפעול איתו. כלומר, הוא באמת קולט איזו עוצמה של איזה כוח עוצמתי שיש בעולם, שפועל בעולם, ובעצם הוא משיג אותו כהכוח המרכזי בעולם. זה לא רק שהוא תפס את הרגע הזה. בעיניו זה באמת היסוד של המציאות. וזה הדעת עליון. זה בעצם להבין את את הקדוש, כביכול, את אלוקים. להבין את אלוקים זה בעצם להבין את את הכעס הזה. ואז זה כאילו אומר, במבט שטחי אנחנו רואים עולם בנוי. יש אנשים, יש חוקים, גם חוקי טבע, גם חוקים של בני אדם. יש איזשהו סדר, יש איזה היגיון, יש איזשהו רצף, יש איזו הרמוניה. באמת, אני פעם אמרתי לכם ככה תיאור כזה על דרך החידוד, שפעם שמתי לב שיש קצת הבדל בין הצורה שרשת ב' מעבירים את החדשות לצורה שגלי צה"ל. הצורה של רשת ב' אומרים, תמיד אומרים שעכשיו פלוני עשה כך וכך וכך, פלוני נניח איזה דיווח על אירוע פלילי, כן, פלוני שלל, פלוני זה. המשטרה פתחה בחקירה. כלומר, תמיד יש סיום כזה של, יש תמיד כאילו את החלק של שהקריין כאילו אומר את הכל ככה יחסית נינוח, אבל שכאילו מבשר על הג'ש דרמטי, ואחר כך יש את הטון היורד. אז נגיד המשטרה פתחה בחקירה. או נגיד איזה מישהו, היום זה כבר נהיה חלק הרבה מהחדשות, מישהו אמר איזו התבטאות קיצונית, שלום עכשיו, גינתה. כאילו, יש הנשיא, גינה, כן? כלומר, יש כאילו עולם, מדי פעם יש בעיות, אבל הסדר נשמע. זה הטון אומר. הטון זה מי ששומר הסדר, זה המשטרה, זה הגינויים, זה הוגשה תלונה ליועץ המשפטי, לממשלה. כלומר, יש בעיות, אבל יש איזו מערכת שלאט לאט ככה מסדרת אותם. ואצל גלי צה"ל זה קצת אחרת. כולם אומרים, שמע, מעניין פה. זה המנגינה שלהם. זה נכון, זה אז זה אז מה, טוב, אז אני אומר, אז אנשים, אני ככה חשבתי על זה סתם, ועכשיו ראיתי איזה תיאור ספרותי שמישהו היה מקשיב לבי-בי-סי ככה, ששם, כאילו זה היה הרדיו, כן? הרדיו של אנגליה, בעוד בזמנו, לפני מלחמת העולם, שהייתה מדינה חובקת על כל הימים והעמים, כן? אז הבי-בי-סי זה היה כאילו הרדיו. אז גם, שיקשיבו לו גם כן. תדעו שהעסק מנוהל, מסודר. בלונדון שם, הטון הממלכתי, הסמכותי, כאילו, זה בסדר. יש מי שמטפל בדברים. אז זה אולי הגישה של רוב, של הרבה אנשים, שהם רוצים לחשוב שהעולם הוא מסודר, שהעולם יש בו היגיון, יש בו רצף. ואם יש חריגה, היא תטופל, ואם היא לא, אז זה חריג, באמת חריג. כאילו, זה מיעוט בטל. אבל רוב הדברים מסודרים, אם יש איזשהו, נגיד, פתאום משהו שקרה לבן אדם, לא מבינים למה, אז הרופאים ייתנו הסבר, ואם לא, אם לא מסוגלים לתת הסבר, אז המכון לרפואה המשפטית, ואם הם לא נותנים הסבר, טוב, יש גם. יש גם דברים למעלה מהשגתנו, אבל הם לא העיקר, הם לא הרוב, הם לא הסדר. בסך הכל אתה יכול להתנהל במציאות ולהרגיש שיש פה איזה משהו בטוח. אתה יכול לפעול לפי כללים ולדעת שהדברים באמת ילכו ככה. זה המבט הרגיל של הרבה בני אדם. בלעם אומר, תשמעו, כל זה רק מעל פני השטח. מעל פני השטח יש כביכול היגיון, סדר, אולי אפילו המוניה לפעמים. תחת לפני השטח יש איזשהו כוחות עמוקים, אפלים, שבוחשים, והם הדבר האמיתי. יש איזה מין מלחמת קיום עמוקה, שבעצם היא מניעה פה את הכל, וכל הניסיון לעשות ככה איזשהו סדר ואיזשהו רצף, זה רק השטח החיצוני. אולי אפילו כמו התחושה שיש לנו את האדמה. ומתחת לאדמה, בעומק של קילומטרים, יש את הלבה שם, שהיא ככה, רוב הזמן שומרת על שקט, על מילי פעם כשהיא תזוז, אז פתאום יהיה רעידת אדמה, או פתאום איזו הרגעה שתפרץ. וכאילו אנחנו כל הזמן תלויים על בלימה בעצם, כאילו אנחנו יושבים על, כביכול על משהו בטוח, אבל מתחת לבטוח הזה יש איזה תסיסה. ובילה הוא אומר, זה לא רק בממד הזה הפיזי, אלא זה גם הממד העמוק, הנפשי, האנושי של העולם, יש בעצם איזה כוחות חזקים מאוד, איתנים מאוד, שהם הפועלים, והם פועלים בלי שום חשבונות, בלי שום סדר, בלי שום היגיון, יש שם אולי משהו מאוד מאוד כוחני בעצם, אבל זאת המציאות האמיתית. אנחנו, בני אדם, מצליחים ככה קצת לסדר את זה. ושממש נזכיר מה שהרב פה אומר, ידוע שהפסיכולוגים, הפסיכולוגיית המעמקים, מה שקוראים לזה פרויד, בעצם הוא אמר את הרעיון הזה בנפש האדם. אומר, יש לאדם איזה ממד של האני שמנסה ככה להסתדר עם הכללים של החברה, אבל מתחת לזה יש איזה שהם יצרים, איזה שהם דחפים, איזה שהם רצונות קיום, הישרדות, רצונות חיים, רצונות יצריים גם של המשך קיום החיים, שהם הם בעצם הכוחות האיתנים, ואדם איכשהו מנסה לתמרן. יאמר בהגינות שהוא לא בא להגיד שבוא נפתח את העסק וניתן לאנשים, לכל הנחשים שמתחת לשולחן לעלות והכל יהיה זה. הוא כן רצה לעזור לאדם לסדר. אבל יש צד שעצם זה שהוא הצביע על הממד הזה, שהוא באמת ממד בחיים, אז זה באמת לא בטוח שזה רק עזר לסדר, אלא זה גם קצת זעזע, זה גם עשה איזושהי טלטלה לא פשוטה לאנושות. כמו שהרב אלי יגיד, הוא לא הראשון שממש אמר את זה, אבל זה היה אחד האמירות המשמעותיות בהקשר הזה. כאילו יש איזה סף הכרה, זה כאילו שכבה דקה, מתחת לזה איזה ים גואש של תת מודע, ובאמת שם קורים המון המון דברים, ושהפסיכולוג כמובן הוא יודע מה קורה שם, הוא יכול לעזור לבן אדם. ועם אלה, זה באמת מבט אחר על החיים. האמת נגיד לי ששומע אותו, הוא מצד אחד, גם כביכול מישהו, תלמיד מוצלח של השיטה, הוא יגיד שבסך הכל הבחירה החופשית של הבן אדם היא מאוד מאוד משמעותית ביכולת לתמרן בתוך הדברים האלה. אבל עדיין זה מאוד מתקרב לאמירה הזאת, שמה באמת יותר משמעותי בחיים? הכוחות ההכרתיים, ההגיוניים, המסודרים, זה שיש באמת פועלים לפי כללים, לפי גבולות, או הכוחות שמתחת. הכוחות שמתחת. אדם חולם חלום, פתאום בחלום, כל מיני סיפורים כאלה זה. יבוא הפסיכולוג, כאילו, איזה רצונות כמוסים שם יש, איזה תשוקות, איזה לא יודע מה, פחדים. וזה, רוב הזמן אתה ישן, נותן לדברים האלה לישון. ואז יש לאדם קצת שקט. אבל מדי פעם זה מבעבעה, באמת, באמת הם טענו שזה לא גם, אי אפשר באמת להרדים את זה, כי זה בוחש. אבל מישהו הפעם סיפר שיש, כאן גם בדיחה כזאת, מדמי אמר אותה, שמה כאילו הרעיון של הפסיכולוגים, שבאה אישה, אל הרופא, אומרת לו שיש לה אני לא יודע מה הגרסה הנכונה, זה פרק גרסה אחת, שכואבת לה הבטן. עושה את הבדיקות, משהו רגיל, אולי רופאה, כן. עושים את הבדיקות, אין שום בעיה. הביתה. עוד פעם מתלוננת, יש נחש, יש כאב בטן, הגרסה השנייה זה שאומרת שיש נחש. יש כאב בטן. בדיקות, היום יש גם מכשירים, בודקים, לא, אין כלום. טוב, בא איזה רופא חכם, מבין, חבל, נפסק אולי אומרת, אומר באמת, באמת את מתלוננת, יש משהו מאוד מאוד רציני אצלך, יש נחש בתוך הבטן, תמורת, כך וכך, אלפי שקלים, או זה, אני יכול לעשות פעולה התערבותית ולהוציא את זה. באמת הוא עושה שם איזה הרדמה, אולי אפילו חותך קצת וזה, ומוציא את הנחש. האישה חוזרת שמחה וטובת לב הביתה. אז באמת הרופא הזה הכי חכם. כל השאר שלא לא נכנסו איתה למסע ומתן, אז לא עזרו לה. והוא ככה, באמת, מה הבעיה שאחרי יומיים אומרת, יש לי עוד נחש. אז זה הפסיכולוגים, בא אדם מתלונן שהוא עצוב. אז מה עשו לפני פרויד? אמרו לו, מה מצא לי מהעבודה? בסדר, משפחה, בסדר. אז מה אתה עצוב? סתם, אתה מקשקש, תרגע, תמשיך הלאה. ככה גם אבא הזה, לא נורא, תמשיך. אפילו אם יש בעיה, טוב, הנה פתרון. ככה היה הרבה. המנשים המשיכים להתלונן, שקשה להם, שעצו להם וזה. אז בא הפסיכולוג, אמר, נכון, נכון, באמת, יש בעיות. יש לכם כל מיני זיכרונות מהילדות, כל מיני מועקות, כל מיני דרומות, כל מיני זה, תבואו אליי, אני אעשה איזה כמובן קצת לכסף, זה תהליך. זה ייקח כמה חודשים או כמה שנים, אצל הפרויד זה כמה שנים. כמה שנים, אבל בסוף לאט לאט התת מודע יעלה למודע, והדברים ככה... הדוחק, הדחק, השתחרר, אדם יהיה. אז באמת אנשים באמת ברגע הראשון, זה באמת חוויה מאוד מתארת, מאוד מזככת. אבל פתאום מתברר שדווקא אחרי שאדם כבר העלה בדעתו שיש ממד כזה, אז פתאום הרגישות עלתה, וגם אנשים שהיית חושב שמה חסר להם, מה הבעיה, אז כל הזמן הם מגלים כאילו נחשים חדשים. אז בכל אופן...
שאלה מאיפה הנחש הראשון הגיע. טוב, יש משהו. לא, משהו שצריך.
לפי הבדיחה הזאת זה באמת קצת, זה קצת כאילו אומר, למרות שהם קצת שולטים בכיפה היום, אבל לפי הבדיחה הזאת, זה כאילו באמת קצת בלוף, כאילו... מה הוא רואה?
לא, הנחש היה, לא. שלא היה הנחש והשירושים
כן. מה שהם באו לשקר. אבל... אבל מי ש... מי שדיבר לפני כן גם כן לא בא לשקר. בסך הכל הם הביאו שפה חדשה, מחשבה חדשה. יכול להגיד, כל החיים, כל הדורות לפני כן חיו באיזשהו הסתרה. יש צד של אמת, כן? ענייני רוח ונפש קשה הרי לקבוע מסמרות. אבל אפשר גם להגיד שהם קצת... בורא עולמות ומחריבם, כן? ועשים דברי בפיך, בצדדי כסיתיך, אדם גם יכול לברוא עולמות. אגב, אני חושב שבהשקפה שלנו יש צד שכאילו, אם בסופו של דבר התהליך הזה עושה את הבן אדם יותר טוב, יותר מתוקן, יש כוח. אם לא, למה זה אנוך? כלומר, אם לא, הכוונה, גם אם הוא אומר שהוא מרגיש יותר טוב. יש איזשהו מקום עמוק. שוב, למרות שגם הרגשה טובה, זה יכולים כמו סוג של בריאות, כן. אפשר לבטל.
אבל אם הרגשה טובה, אתה יכול להציל
את זה מחיים למוות. מה?
אבל אם הרגשה טובה, אתה יכול להציל את זה מחיים למוות.
נכון. ממוות לחיים, אתה מתכוון. אז זה עושה טוב. אני מתכוון, זה לא פער, לא שאנחנו נבטל את זה שיש ממדים עמוקים ועולמות פנימיים, בטח שיש. כולל גם עולמות מהסוג הזה, המרטף, האפל, יש. יש ממד כזה. פעם קראו לו יצר, אולי, לא יודע. כל מיני שמות. אבל בנתניה דיבר על נפש בהמית. אין דבר כזה. אבל... בכל אופן, יש פער גדול שאצלהם, זה... מטרה היא לתת לאדם תחושת רווחה. שוב, אפשר להגיד שהיא מטרה מוסרית. אבל אצלנו אני חושב שיותר, בסופו של דבר, תחושת הרווחה צריכה לשרת את זה שאדם יהיה יותר טוב. עכשיו, אם יותר טוב, הכוונה שהוא לא יפגע בעצמו, זה גם להיות יותר טוב. הכוונה שהוא ישמור על בריאותו, זה גם אחד ה... זה דומה, כאילו, אבל... יש אצלנו, אני חושב, גם איזשהו עניין, בסופו של דבר זה צריך לבוא לידי משהו טוב, ובוודאי לידי מעשה טוב. שלא רק יישאר בתחום ה... בתחום ה... הנפש. ואחד עליו כמינות, זה פשוט, שאם אתה... הרי מה, נגיד אומרים לבן אדם, יש לך איזשהו... שוקה מוסתרת, בוא ניתן לה מימוש חלקי. אז זה ודאי הבדיחה הזאת נכונה. שזה לא יפתור את הבעיה. ואחר כך תבוא עוד אחת ועוד אחת. אני לא בטוח שזה ה... אבל אם על ידי זה שאתה מבין מה קורה, שוב, במיטב של השיטה, גם החולית, זה מה שהיא רוצה להגיד. רק השקפת עולם העמוקה שמאחוריה, לפעמים יכולה להיות מכשלה קצת, כן? שהיא לא מזמינה, כאילו מזמינים את הבן אדם לבחור. מה אומרים? תכיר, תבין באמת מה עובד, תהיה כנת, תבין מה הכוחות שפועלים פה, ואז תבחר. אבל כיוון שאין השקפת עולם עקרונית, שצריך לבחור טוב, אז זה באמת יכול להביא לאיזשהו מאוד השתקעות, רק במה שנוח לי, מה שטוב לי, ולא לא באמת קשור למגמה של טוב. זה ה... אצלנו, אם זה משרת את התיקון המוסרי, את היכולת לתקן את המידות, אז אבא, ברור שזה יכול אפילו להביא לקומה חדשה של תיקון המידות, זה אין ספק. אני יודע שזה כלי שיכול מאוד להעמיק את עבודת המידות. מצד שני, עבודת מידות. רוצים עבודת מידות, לא רוצים סתם. טוב. אז זה ה... אז מה שאנחנו רוצים לומר, שבלעם ותלמידיו, הם באמת פוגשים את הממד הזה של החיים, באמת לא שטחי, הם עוברים את הקליפה החיצונית של ההכרה, של הסדר, של ההיגיון, של התרבות אפילו, ומגלים את מה שיש יותר עמוק בפנים, ואומרים שם נמצאים הכוחות העמוקים, ורק אם אתה תדע איתם לעבוד טוב, אז באמת אתה יכול איכשהו להסתדר. אם לא אומר, אני יודע, דעת, אילון, אני מבין מה הכוחות ה... ושבעולם אני כאילו... יודע איך להסתדר איתם. עכשיו, זה מאוד מצטרף להערה שכאילו לא היינו מבינים את הקשר, שפה רק רמז, אבל נכון, ברש"י, פרשה מופיע ברמז, הוא גם מזכיר ברמז, אבל ש... שאומרת לו, אתון, אני אתונך אשר רחבת עליי, מאותך עד היום הזה, אז כן הסכנתי, אז דרשו ותהילו לסוכנת, שבעצם הייתה, הוא היה מאוד מאוד מקולקל בעריות, עד כדי נשכב בהמה. וזה גם המשנה במסכת אבות של עין גבוהה, נפש גבוהה, עין גבוהה, נפש גבוהה, רוח רחבה, שלפחות אחד הביטויים מבטא את העולם של התאוות. עכשיו, לכאורה זה שני דברים. הוא מקלל, יודע לכוון דעת אל זוהם, וחוץ מזה שהוא ביצר. אני אומרת, לפי ההסברה עמוקה, מה שהרב באמת מלמד אותנו, זה מאוד קשור. כי השיקוע ביצריות, במיוחד ביצריות הזאת של הראיות, של יצריות המינית, היא באמת לתת משקל מרכזי לכוחות האלה, שהם באמת כוחות של אינסטינקט, הם כוחות חזקים, הם כוחות שמאוד מאוד, ודאי, כשהם, כמו שהם פועלים, אבל כשהטבע פועל כמו שהוא, וכשאדם לא מנסה בפשטות לנהל אותו, אז זה משהו מאוד מאוד עיוור, משהו מאוד סתמי כזה. סוג, יש בו איזו חוקיות, כן אולי רגילים היום לומר, איזו חוקיות של קיום, של אבולוציה, של הישרדות, כאילו, זה אולי משפיע על היצריות הזאת, אבל זה לא, לא איזה משהו מוסר, היגיון, זה מאוד מאוד, אבל זה מה שיש, זה הכוחות החזקים. ובאמת העולם הפסיכולוגי, זה שנדבר על התת מודע, גם ממילא חלק ניכר מהעולם האומנותי. אז הוא כאילו אומר, נכון, ביום יום אנחנו עובדים לפי כללים, לפי זה, ורוב הזמן אנחנו ככה את כל הדברים האלה שמים מתחת לשטיח. אבל כדי לתת לבן אדם ככה, חשפים איתנו איזה דרך קצת לפרוק, קצת לא יותר מדי להדחיק, אז מדי פעם האומנות ככה תציף את זה. בעצם כשאדם הולך לראות כל מיני סרטים או כל מיני ספרים, בעצם הם מציפים, הם כאילו פותחים את ה... נרימים איזה מכסה ומעלים שם את כל ה... כל מה שמתחת לאדמה, כן? אפשר להגיד את הביוב, כן, אבל... זה כוחות חיים, כן? אבל את הכוחות הנמוכים, שמים אותם. הלאה, אז... זה הרבה פעמים מה שעושה האומנות. והיא נותנת מה שכאילו הנקודת האמת שיש בזה, זה נותנת לבן אדם איזשהו... לגיטימציה לזה שיש פה עודדים כאלה, כאילו שלא חייב כל הזמן רק ל... כאילו לחנוק את זה. זה הדרך של ה... ששוב, יש בזה איזה... גם איזה סוג של אידיאולוגיה, אבל אין מטרה מוסרית. אין מטרה של זיכוך, כאילו. יש תפיסה שאסור שזה יפגע באנשים, אבל אין איזו תפיסה עקרונית שאדם צריך לזכר, שאדם צריך לעדן את המידות. לפי העניין. משתלם, לא משתלם, מועיל, לא מועיל. לא כתפיסה מהותית. וזה, באמת, בעולם, באמת, זה יוצא שבעולם המודרני יש כאילו שתי כוחות שנמצאים. כוח אחד, באמת, הכוח שבא לשכלל את העולם, לפתח אותו, ודווקא לעשות אותו יותר מסודר ויותר מתוקן. יותר מנועה לפי כללים ולפי חוקים. אני יודע, המדינות המערביות, אז הן הרבה יותר מסודרות, הן הרבה יותר בטוחות, הן הרבה יותר עם חוקים. זה אפילו כבר נהיה עובר שכולם עם עורכי דין והכל עובר ממשפטיזציה, כן? ומצד שני, דווקא העולם המודרני הוא כאילו הציף. הציף דווקא את הממדים המאוד מאוד פראיים. הוא הרשה לדבר עליהם. במידה מסוימת, במובן הזה, מה שקורה נגיד במערב, בהקשר, זה יותר חמור מה שקורה באפריקה. באפריקה זה שאנשים חיים יפים לפי האינסטינקט, אבל הם... מה?
אחד לשני אחד
כן. אין את הפער, נכון? אין את ה... כאילו יש איזה מין תרבות, ומתחת זה יש איזה משהו שבוכה שלהם, חיים את מה שהם חיים, מה שמבחינתם זה, הם שמה. אז יש משהו יותר... בלי להעליב מישהו, זה כמו אצל החיות, כאילו. אצל החיות אין תשוקות מוסתרות. הם כאילו חיים לפי הטבע, והטבע בעצמו יש לו איזו שמירה כזאת. יותר, אנחנו יודעים שהטבע יותר שומר על עצמו מאשר בן אדם כאשר הוא פותח את המקומות האלה. החיות... לפי צורך הקיום שלהם. ככה גם צורך שלהם לאכול, צורך שלהם להוליד, הכל הוא מתאים לזה. זה מאוד מאוד, אז חזק, פראי גם, אבל הוא לפי הצורך. האדם, אין לו את השמירה הטבעית הזאת, אז הוא צריך את השמירה המוסרית. אבל אם הוא כאילו קצת משחרר, אז זה יכול ממש להציף את העולם. אני רק קצת מדברי הרב, אומר הרב, אותה הרשעה, אותה הסתכלות הרשעה הפסימיסטית הקיצונה, שנתבטא בפילוסופיה החדשה על ידי כפרנים כשופנאו וחבריו, כמו כל זדי המציאות יש לה מקום, והכל בכלל אין, אין לך דבר שאין לו מקום. אז זה הפילוסופים הפסימיים, שאמרו שבאמת העולם הולך, כוחות הארץ שבעולם הם יותר חזקים מכוחות הבניין. וזה גם בצורה אחרת, זה יותר עמוקה אפילו להגיד, זה הכוחות השרירותיים, שרירותיים יותר חזקים מהכוחות של התבונה. זה מה שהם אמרו. אז זה ממש לכוון את הרגע, כן? זה לראות את הזעם, לראות את הממדים האלה, ולהגיד שזה הכל. אני אומר הרב, זה השקר. כי ודאי שיש כזה ממד במציאות, אבל הגישה והשקר שיש כאן הוא רק העיוורון השלילי, שגורם להם לא להכיר את אותו הכוח העיוור הפועל כל כך במלוא העולם של החישים והדמיונות, הרגשות והשאיפות, וגם המחשבות האנושיות בכל היקום מוחש, כמעמד השמרי של ההוויה, המכוננת בכל כך עדינות והערה אינסופית, בכל כך שלחלול ושלמות קולית, עד שלא יסר בשום עוז ועוצמה, עד שגם התימון והרישה, העיוורון והרצון החמרונים, נתונים הם לכללותה. זאת אומרת, רב, יש שמרים. לשמרים יש תפקיד. כמו שהשמרים מקיימים את היין, גם היצרים האלה באמת הם מקיימים את העולם. מקיימים את המין. אבל הם שמרים, הם לא כל המציאות. הטעות של התפיסות האלה, שהם שמו את זה כיסוד המציאות, עיקר המציאות, הרצון העיוור. כנראה זה מושג שלהם. הרצון העיוור הוא מנהל את העולם. יש דוגמה, זה כאילו זה פילוסופי, ברור שיש בה גם איזשהו היגיון, ודווקא פילוסופיה כזאת גם יש בה איזה משהו מושך אפילו. אני פעם שמעתי, למשל, אחד הדברים שהוא אמר, זה שנגיד הרבה פעמים אחרי מלחמה, יש פתאום ילודה מאוד גדולה. עכשיו, אפשר להסביר שזה בא מתוך בחירה, כי אנשים מרגישים שהרבה אנשים נפלו. אני צריך כאילו באמת לחזק את העם, אז מולידים מחדשים. הוא תיאר את זה כאיזה מין אינסטינקט. זה לא שאנשים חושבים על זה, יש איזה כוח טבעי שדוחף והוא מפעיל את האנשים. כוח טבעי שיש לו באמת אופי כזה הישרדותי. אבל האדם הוא רק כלי שרת של הכוח הזה. זה לא שבבחירה שלו הוא כאילו... זה אני לא יודע, אבל כאילו מתאים להם להגיד שבאותה מידה גם המלחמה היא משרתת אותו כוח הטבעי, ונניח אולי יש יותר מדי. זו מלחמה מרסנת, כאילו ממש כמו בג'ונגל. כמו שבג'ונגל יש איזה, אנחנו קוראים לזה המעגל האקולוגי, כן, יש את ה... מה? המחזור הזה.
שרשרת המזון.
שרשרת המזון. אז זה שומר. אז צריך שהם... אם אלה יתרבו יותר מדי, אז יחסרו אחרים. מה?
זה
לא מה זה?
זה
מעגל, כן. מה רעי קוראים?
כן. שאם לא יהיה איזונים, נכון? אם נגיד האלה הטורפים יאכלו יותר מדי, בסוף ייגמר להם. אם הנטרפים יתרבו יותר מדי, אז הם בסוף יחסלו את מה שמתחתם, ואז גם הם יפלו. כאילו, טוב שטורפים אותם כדי שהם... לא יגמרו את האוכל של עצמם, כן? יש איזה מין, כאילו אפילו, במבט באמת, וזה אולי הרב מתכוון, אפשר לראות את זה כמבט של תבונה, שיש פה איזה ניהול מאוד מאוד רחב שמנהל את הכל ושומר על האיזונים, אבל מבט אחר רואה פה איזה מין משהו חייתי כזה, שאיכשהו זה מחזיק את זה, ושזה יצר בסיסי, אבל בסופו של דבר יש לו אופי מאוד שרירותי וגם עם אלה הממד הלא חי שבו, ההרסני שבו, הוא מאוד חזק. והרב אומר ההפך, שאמת כל הממד הזה הוא כפוף לקוליות, הוא כפוף לאחדות. נגיד שהוויכוח של עם ישראל עם השיטה הזאת, זה שבאמת, אפשר לומר שאלטרנטיבה שהרבה פעמים מצלמים אחרים קיימת, זה שאומרים באמת, אם נלך למקומות האלה, אנחנו נגיע לתאומות. אז אנחנו באמת נחזק את התרבות, נשמור עליה חזק, ולא ניתן לדברים האלה להתפרץ, כמה שאנחנו יכולים. אבל האמת, בממדים האלה אין לנו הרבה, אין הרבה תקווה. ועם ישראל הוא, הוא כן עובד עם הממדים האלה. עם ישראל הוא, עד הרבה, עיקר המיוחד שבו, הסגולה שלו, זה שיש לו כוח חיים עצום. רק הכוח החיים שלו, זה לא כוח חיים כזה, זה קדושה. זה אמת כוח חיים שהוא קשור לאחדות, קשור לטוב, קשור לאמת. אבל יחד עם זה הוא כוח חיים. שאחד הביטויים הגדולים שלו זה אמת, באמת היה מאוד, אותם פילוסופים, אתה שופנאו שמוזכר פה, אבל אחד הממשיכים המפורסמים שלו קראו לו ניטשה, אז הוא דיבר בהתפעלות על כוח הקיום של עם ישראל, של היהודים. הרי זה בדיוק מה, זה מה שדיברו, כן, איפה נמצאים הכוחות האלה, זה. אז עם ישראל יש לו כוח, גם באופן הפשוט, כוח קיום מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מיוחד. רק זה לא בגלל שזה ה... באמת, כמו בתיאור של האבולוציה, כאילו החיה הכי חזקה, שהכי הסתגלה, שהכי זה. אלא זה באמת בגלל שיש פה... יש לו את הכוח של הממד האלוקי, כן, הממד של הבחירה האלוקית. מה שבאמת, מה שבאמת חזק, זה לא כמו לשיטתם. זה כאילו רק איזה מלח כזה. אבל באמת שורש החיים, וגם של המלח הזה, של השמרים האלה, כן, זה משהו אחר. וזה מה שבאמת באמת יש לו כוח. זה מה שבאמת זה. עכשיו, אגב, נגיד שהאנטישמיות, היא מזהה את עם ישראל דרך העיניים האלה. כלומר, היא רואה כאילו את עם ישראל, אבל מתוך עיניים של רשעה, של פסימיות, ואז עם ישראל זה הכוח הכי מאיים שיש בעולם. כי יש פה משהו מאוד מרשים, מאוד חזק, ולפי השקפה הזאת יותר חזק, זה כמה שיותר יש לו את ה... זה... מבחינתם נתפס כמשהו אפל, כן? גם אני נגיד שכמובן יש מימד של סתם שקר ורשעות, אבל השקר והרשעות אצל... מעניין, אנטישמי אמיתי זה זה שמשקר, או זה שבאמת מאמין מה שהוא אומר, כן? מסתבר שזה שמאמין, כן? אז כל הציורים האלה שכאילו היהודים שם מחזיקים את כל העולם כזה, תופסים אותו, לופתים אותו, קונים אותו עם הכסף, לא יודע. אז זה באמת נובע מאיזו תחושה שיש פה איזה דמון, כן? איזה כוח שדי כזה ש... אז הם ניבא ולא ידע מה ניבא. הם כאילו, צד אחד הם צודקים שיש פה באמת משהו, מציאות ייחודית. שזה מתבטא באמת גם בממדים הממשיים. מצד שני, זה לא כמו שאתם חושבים, שזה בא מזה שהוא כאילו יותר... יותר פראי, יותר אכזרי, יותר ערמומי, יותר יודע לתחמן את כולם, אלא בגלל שיש לו יחס לקדושה. יש רצון חיים, אמונה בחיים, מסירות נפש, כן. אנחנו לא רק אוכלים, כן. עליך הורגנו כל היום. אני שמעתי פעם מסיפורים, אני אגיד אחד ש... זה היה לפני אחד מערכות הבחירות פה בארץ, ואז מר נתניהו, מה לעשות, ברז, הוא היה באחד הגלגולים הקודמים, ראש הממשלה, והוא נסע לפני הבחירות לברית המועצות. וכולם האשימו אותו שהוא נוסע לברית המועצות רק בשביל לחזק את המעמד שלו בבחירות, כמו שהם מאשימים. מאז ועד היום, בקיצור, אז התקשרה איזו אישה, זו תוכנית כזאת של מאזינים, אבל עולה מרוסיה, מברית המועצות, ואמרה, זה לא נכון מה שאתם אומרים, שהוא נוסע וזה סתם הוא נוסע רק בשביל שהוא יוכל להצטלם שם וזה, ובבית הנסיעה שלו מאוד חשובה. הוא צריך להסביר לקהל שם ברוסיה, שאנחנו היהודים, אנחנו לא רוצים לאכול אותם, אנחנו לא רוצים לפגוע בהם, אנחנו בסדר איתם. ככה, היא אמרה את זה מאוד ברצינות. ואתה שומע, כאילו, מה, רוסים, זה עם 200 מיליון אנשים, חזקים גם, הם נלחמו נגד הנאצים וזה. גם בזמן האחרון ניהלו וניהלו מנהלים מלחמות. אבל כאילו היא נגעה באיזה נקודה, שיש איזה, כאילו צריך להרגיע אותם, אנחנו היהודים לא רוצים לאכול אותם. אז זה כאילו האמת והטעות שיש כאן, כן. באמת מרגישים את הבחינה הזאת של עם ישראל באמת... אולי בשבוע שעבר סיפרתי את זה, שבזמן האחרון, אני זוכר. קראתי איזה מישהו, אבטו אנטישמי, שלנו כאילו, שהוא אומר שמה, שסיפרתי את זה, שישראל מנהלת מלחמות כדי לנסות את הכלי נשק המשוכללים שלה, כדי שתוכל למכור אותם בכל העולם. וכך כל מה שישראל עושה כאילו. והכל מניפולטיבי. אז אחר כך חשבתי, שמצד אחד הוא, מה זה בלפן, מה זה מעלילות דם. מצד שני, הוא כאילו, מה הוא אומר עלינו היהודים? שכל מה שקורה לנו זה לא שאנחנו חיים באילוצים, והיינו רוצים שקט, והיינו ברירה, אז אנחנו מוכרחים ללחם ולהילחם, וצריך נשק. יש לנו המון אויבים, צריך נשק משוכלל, וכדי שיהיה שווה להחזיק אותו, צריך גם למכור אותו. לא, אנחנו מנהלים את הכל. את הכל המצאנו. לא הבנתי שהם מגדירים את זה שאומרים, שיהודים, הם ארגנו את כל המלחמה. המון מדינות משתתפות, היהודים ארגנו, ולא משנה שהיהודים הם נפגעים, הם ארגנו את הכל. אז מצד אחד, זה נורא נורא עלילה, כן? נורא עלילה. מצד שני, יש בזה משהו אמיתי. שכאילו יהודים באמת בני חורין. בעצם, כל מה שקורה להם זה איזו בחירה עמוקה. אבל זה בפנימיות, כן? מטשטשים בין נסתר לנגלה. זה לא שאנחנו... באמת, בהווה אנחנו רוצים לחיות בשקט, אם אנחנו קשורים לעצמנו, אז רוצים לחיות בשקט עם האמונה, עם התורה, עם זה, אבל לא רוצים לאכול אף אחד. אז נכון, זה בפנימיות פנימיות, זה כן, עם ישראל בסופו של דבר, לב של כל העולם. ואפשר להגיד שכל התהליכים העמוקים בעולם מופעלים בפנימיות, על ידי עם ישראל, אבל לא עם ישראל זה שיש לו את ה... מחזיק את כל העולם ככה, אלא... זה אולי בסוף הפרשה, מה שבילה אומר, תמות נפשי, מות ישרים, כן. הוא בעצמו, אני חושב שהמעבר שלו, הוא נמצא כל הזמן בין זה לזה. זה כאילו לצאת מהתפיסה אולי שטחית של הפרשה שאפשר לתפוס, שהוא כאילו, הוא בא לקלל, הקדוש ברוך הוא, זה מכוון אותו. אלא הוא מאוד מתפעל מהעוצמה של עם ישראל, ומאוד מפחד ממנה ורוצה להשתמש בכוח שלו, שבאמת הכי הכי קרוב למקומות האלה כדי לכם. וברגעים של חסד, ביד השם, כן? אבל זה כאילו גם מבטא איזה תהליך עמוק, הוא אומר, האמת זה משהו אחר. אין באמת, כתוב שם, מי מנה את רבה, מי מנה אפר יעקב, מספר את רוב הישראל, אז גם מוזכר. שאמר אלוקיהם שלנו יסתכל בדברים כאלו. אז שוב אותו עניין, הוא כאילו אומר, יש להם, יחס לעוצמה הזאת, וזה נראה לו ברגע ראשון מבהיל. אצלהם גם המשפחתיות, גם העניין הזה הוא קדוש. איך זה אצלהם קדוש? היצרים הכי. ומצד שני, תהיה חריתי כמוהו, כדי שזה משהו אחר. ברגעים של... שעומד מול האמת, אז... אומר זה משהו אחר. טוב. אפשר להשלים את זה בשבת.